שלום וברכה לכל מאזיני הקו הקדוש, קו רסלב. אנו זוכים להמשיך ברעיון בחלק שני עם רבי יואל פוקס, מנהל מוסדות ברסלב על תארת הקודש בעיר בית שמש, ונכדו של אחד מזקני ומיוחדי חסידי ברסלב בדור הקודם, הרב הצדיק רבי שמואל שפירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכבר זכינו שהתראיין בשבוע שעבר על הקו הקדוש בחלק א', והרעיון עורר הדים רבים, ורצינו בעזרת השם יתברך להמשיך את הרעיון בנקודה בה עצרנו. ובעצם רב יואל, שלום וברכה.
שלום, שלום, ערב טוב.
שוב יישר כוח שאתה מקדיש מזמנך לטובת העניין החשוב. החשוב הזה, הרעיונות האלו, סדרת הרעיונות שבאמת מעוררים עדים רבים, ויש תגובות רבות וגורמים ממש להספקחות גדולה בציבור הרחב, וגם אצל אנשים.
אני גם שמעתי הרבה אנשים שלא האמנתי שהם מאזינים לקו. אנשים גם מברסלב, גם מחוץ עליו, אפילו כמה שעדיין נקראים כאוהדי הרב, אוהדי יישוב בנים, שאמרו באמת שהדברים האלה משפיעים עליהם.
בוודאי, וגם אני הקטן יכול להעיד שאנחנו מקבלים לקו פניות רבות גם מתוך תוככי קצ'וב ובנים, במעגלים פנימיים, חיצוניים וכו'.
אני קורא להם השבועים, השבועים בקט, המסכנים האלו, שבאמת יש הרבה ביניהם שרוצים לצאת ויודעים מה לעשות, לא יודעים שיש חיים לאחר המוות הזה, יש חיים מחוץ לבית הכלא. הם לא יודעים, צריך לחזק אותם ולהגיד להם שוב, בואו, העולם גדול, הקדוש ברוך הוא מרחם, מחכה לכם, בואו, תצאו מהאפלה לנורא. ובעזרת השם אני מקווה שהדברים האלו ייפלו על אוזניים קשובות. ייתנו עוד אחד ועוד אחד, ואם רק אחד, כבר שווה להציל נפש אחת מישראל מהתהום הזה.
בעזרת השם יתברך. ורב יואל, ברעיון הקודם עצרנו בנקודה שאתה היית בתור בחור קצת קשור לחבורות ולנסחפת קצת אחרי הרוח שערה של ברלנד שמרי שמרכב, אבל אתה זכית לפקוח את העיניים ולצאת משם בזמן, עוד לפני שהקאט שמה ניתה קאט גדולה וברלנד נהיה איזשהו מנדה אמר גדול. אז אולי תסכם לנו במילים קצרות מה באמת גרם לך לצאת משם עוד לפני, עוד הרבה לפני התואבות והדברים הגדולים שאחר כך נתגלו.
אז באמת התקופה שלי זה הייתה תחילת תקופת הפריחה שלהם, בנקרא לזה, התקופה שנחמן בהולנד התחילה להגדיל ולהרחיב את ה... אפשר לקרוא להם מוסדות. אולי, טוב, בכל אופן, אז זה היה התקופה הזאת שהם התחילו, הדור השני שלהם התחילו לגדול, אז הם הקימו את החיידר, פחות או יותר בשנים האלו, את הזה שלהם, את הישיבה, עוד לא היה להם, אבל אז זה התחיל, כולל התחילו אחר כך. ובשנים האלו, בנוני, נונבוב, בקיצר, אני הייתי שם, כמו שאמרתי לך בפעם הקודמת, שהיו לי כל מיני בלבולים של הוראות סותרות ודעות סותרות, שאותו משוגע היה אומר יום אחד ככה ויום השני בדיוק ההפך, ושלא תגיד שאמר לזה ככה ולזה ככה. הוא אמר לכולם, מיום אחד הוא אמר ככה ורק ככה ורק ככה ורק ככה, ולמחרת בדיוק ההפך הגמור. ובאמת מי שהיה לו קצת שכל הבין שמשהו פה מוזר מאוד, חוץ מזה שאני זוכר שהיה לו דברים מאוד מאוד מוזרים. למשל, אני זוכר שאמר לאותו טיפש רשע, מסכן, בוא נגיד מסכן, יגלניק הידוע, אני זוכר, עוד היה בחור, היינו ביחד שם, פתאום המטורף עצר באמצע איזה ריקוד ואמר לו, אתה הלגול של הזנב של החמור של בילום, של בילם. בקיצור, אני התחלתי לצחוק. הטיפש הזה אמר לי, מה אתה צוחק? אתה יודע מה הרב רואה? מה אתה צוחק? אמרתי, מה, אמר לך בדיחה, מה? מה, איזה בדיחה, הרב רואה? בקיצור, כל השגונות שלהם וכל הזה. ואני כמו בחור צעיר, התחלתי להתאהב, אולי באמת, יש פה משהו. ובוא נגיד, התחלתי להאמין בזה, אחר כך הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, הלכתי לעזור לדוד שלי, רבנו שפירה, הצדיק, רבנו מרב שמואל. הלכתי לעזור לו להקים סוכה, זה היה לפני סוכס, אז בדיוק אני לא זוכר איך נכנס לשיחה הזאת, שאמר לי משהו נגד ברלם, אז אמרתי לו, תראה רבנו, אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? הייתי, סיפרתי לו מה שהיה, הגלגול הזה של הזנף של החמור, אמרתי לו, עכשיו תגיד לי אתה, זה לא היה בתור בדיחה, אני חשבתי מרפואה שזה בדיחה, אבל הייתי כולם מבינים שלנו שזה משהו רציני, וגם הוא לא התלוצץ, אמר לו את זה ברצינות. אז תגיד לי, לא יכול להיות הרי שהוא סתם לצן שמשתה באנשים. אז אם הוא אמר כזה דבר, אז אני בטוח שהוא אמר את זה, אז הוא רואה פה דברים, או שתגיד לי שהוא סתם שקרן, אז אין לו מאמין שאתה חושב עליו עד כדי כך. אז רבר, מי שמכיר אותו, חייך כזה, אמר לי, טוב, אז הוא הזנב, אז הוא החמור בעצמו. הייתי באלן, רבן שפירה, מי שמכיר אותו. לא יודע אם יש עוד בן אדם בעולם שאמר עליו שהוא חמור. והייתי באלן, אבל רבן כדאוקו מיד הביאו שיחה ולא המשיך, כאילו, הוא לא בן אדם שמתווכח. אבל לי זה עשה משהו, איך הוא אומר ככה וזה, זה אפילו כאב לי מאוד, איך הוא אומר עליו. אני התחלתי לחשוב באמת, כאילו, מה אני מאמין פה, מה פירוש גלגול של זנב, מישהו שמע שמה, שמה פעם שיש כזה דבר גלגול של זנב, אולי של החמור, נו הייתי אומר, אבל בקיצור, התחלתי קצת לחשוב, ומחשבה אחת גרמה לעוד מחשבה, ואחר כך שמעתי עוד כל מיני טיפשויות, אמר לי איזה חבר שלי, בוא חשב שהוא כבר גם יצא משם מזמן, אמר לו, הוא כהן, אז הוא התחיל לבלבל אותו שהוא גלגול של אהרון הכהן, אבל באמת, אני לא זוכר איזה כהן, יש איזה אחד מדולי הרשעים שגם היה כהן, אבל באמת אחר כך הוא התגלגל בכהן הזה, אחר כך הכהן, כל מיני גלגולים ופלפולים, שטויות והבנים שאני הבנתי שם שזה, זה גם גרם לי כל מיני שטויות, אחר כך היה התקסים של ה... החלפת שמות, כל יום ראשון היו עוברים כבני מרון הטיפשים, העדרים המסכנים, היו עומדים כמו איזה מיליונה שמחלק דולרים, עמדו בשורה, והיה מחליף לכל אחד, אתה דוד, אתה יצחק, מהיום אתה זה, ואתה נפתלי, ואתה זה. והמשוגעים אמרו לי, יואל, איך תחליף שם, מה זה יואל, זה שם לא טוב, זה שם קיצוני, שם של דינים, שם האם.
אוי וואי, אוי וואי, מחילה רבי יואל, קוראים לכם... לכאורה קוראים לכם יואל על שם הרב הקדוש מסתמר.
נכון.
ככה הפתעים והטיפשים, ככה הם דיברו.
אני עכשיו נזכר שהיה שם עוד אחד, קרוב משפחה דווקא שלי, שגם קראו לו שלוש שמות, אחד מהם זה יואל, והשני זה אמרם, ועוד שם שלו שבשם הזה הוא מוכר, אז אולי לא אגיד את השם שלו, בכל אופן, אז הרשע הזה אמר לו, השמות האלו זה דינים, והשאו לו רק את השם, שבשם הזה הוא מוכר. ובדיוק אני הייתי, שוב, עם התודות, רבן שפירה שיברי, הייתי אצלו בשבת אחר כך, אז סיפרתי לו שהמתואב הוריד לו את השני שמות, השאו לו רק את השם הידוע לו, אז הוא אמר לי, המשוגע הזה לא יודע, שהשם הזה, שבעצם זה שם של הסבא של האברך הזה, סבא רבא, אז הוא היה קנוי יותר מרב אמרום ויותר מרב יואל. כאילו, איפה הרוח הקודש של הרב הזה? כאילו, צחק ממני על התמימות שלי, על הטיפשות שלי. לא משנה, אבל... אז בקיצור, גם לי רצו להחליף, והתחמקתי בטירות וברחתי הביתה, וסיפרתי את זה לאבא שלי, אמר לי, תגיד להם שאני מוכן שיחליף אותך, אבל רק לפייגה, כי פייגה עדיין אין לי.
רגע, רבי יואל, אז אני מבין מכאן שלמור אביכם שיהיה בריא, בעצם כל ההסתובבות שלכם שם, אצל ברלנד באותו זמן, דעתו לא הייתה נוחה מכך.
מאוד מאוד, הוא היה ממש ממש כואב על זה, גם בגלל כל השיגונות וכל הטירופים האלו, וגם בגלל הציונות והדעות זרות שהיה תמיד מדבר שיעורים שלמים שהיה מדבר רק על רבין. אני בהתחלה לא ידעתי אפילו מי זה רבין. הייתי עוד מאוד צעיר. ממש חשבתי, אולי רבים, לא יודע, פתאום אני מבין שמדובר על ראש ממשלה, אז מה, אולי מדבר קנאות? כן, הוא דיבר קנאות, קילל אותו וזה. אחר כך הבנתי, התחלתי להבין קצת, אוסלו וכל הדברים האלו, דברים שהיו סדרים לי, והיה מדבר על זה שעות, מדבר על זה, מדבר על זה. אני אראה לעצמי מה הוא רוצה, ואבא שלי היה מאוד, מאוד כועס כשהיה שומע את הדברים האלו. אבא שלי גודל בסטמר וזה. בכל אופן, מה שהיה אז, כל הדברים האלו של החלפת השמות, עכשיו אני מקדם יותר כמה שנים קדימה, וטוב שהיא נונבוב, לומני, נונבוב, שאז כבר הייתי כבר בחור נכנסה לשוי גדולה. התחלתי קצת יותר לשאול שאלות ולהבין שמשהו פה לא תקין, ובפרט שהתחיל אז, היה איזה ברקשטיין מבני ברק, היה מאוד, אני חושב שזה היה עוד רב שימן אפילו, אם אני לא טועה. וקיצר היה, או שהיה אולי כבר רב לחבן, לא זוכר, היה מאוד מאוד חריפות שם בישיבה נגד ברלנד, בגלל שהחבר'ה שלו פשוט שכחו שיש כזה דבר גמרא, והתחילו עם כל התיקונים, אורות, כל הדברים האלו. ואז ברלנד התחיל לקבל ביקורת מאוד חזקה מצד הנהלת הישיבה, וזה הוקו בחורים שלה. אז פתאום התחיל רק בבא מציע, בבא מציע, בבא מציע, ולא שדה ולא שום דבר, אסר על בחורים לעשות כלום בענייני רבנו, רק בבא מציע, בבא מציע. אבל כמו הקיצוניות הידועה שלו, שמי שלא לומד ככה וככה, אז בכלל, ואין לו שום דבר עם רבנו, ואין לו מה לסלום, ואין לו, ואין לו, ואין לו, רק בבא מציע, בבא מציע. עם כל מיני דברים כאלו, פתאום קיצוניות שרק בבא מציע. ובדיוק הפוך למה שהיה לנו אז, אורות וקברי צדיקים, זה, אז רק זה. טוב, אז אחד מהדברים מאוד מאוד, שמאוד כאבו לי, מי שזוכר את התקופה שהיו קוראים לזה תיקונים. תיקונים זה היה שכל מי שלא הלך בדיוק בתלם, והיה רודף יותר מדי את הצדיק, והיה עומד, איך היה אסור למצואק, עשר מטוני ערב ככה, עם שיניים סגורות, היית בטוח שהוא בעולה אותך. עשר מטוני ערב. אז התקופות האלו שהיו לוקחים אנשים ומאמללים אותם, אבל בלי גוזמה. נותנים להם חודש, חודשיים תיקון, תיקון זה נקרא שעשו לך לעבור לשוב, בונים, היית מגיע, היית מקבל מכות רצח, וזה היה...
זה כבר התחיל, רבי יואל, זה כבר התחיל בזמנך, הרי הסיפורים, כן. הסיפורים על האכזריות שם, ועל השמירה שהייתה עליו, ועל ההרחקה, כן, כן, ההרחקה של אנשים, זה היה יותר מאוחר שנחמן ותהילה קלעו אותו, אתה אומר שכבר היה כבר את ההתחלה של זה, כבר בנון ה' ובנון ו'?
בוודאי, לא היה שקלעו אותו, זה היה בתקופה שהיה לו גבאים, כמו שאמרתי לך, סטולין, אולי היה עוד מישהו, אבל אז מי שהיה יותר מדי רודף את הרב, היה מקבל תיקונים, חודשיים, שלושה, אחד קיבל חצי שנה,
בתקופה האלו... גם מכות? זכור לך שגם נתנו מכות לאנשים?
בוודאי, היה פחד מוות לצפצף עליהם.
מכות לעיני ברלנד או...
אני כרגע לא זוכר, אני זוכר כן איך שהוא סימן את המילים האלה לאלה שניסו להתקרר עשר מטר מערב וכל מיני סוגי איומים, הפתגם הזה היה לא מצנוי בקרב הבחורים עשר מטר מערב, אבל אני זוכר איומים אחרים גם שהיה לא פעם ולא פעמיים. בקיצור, מה שעשו לאחד שאני זוכר מאוד מאוד חזק, שהביא ממש לארץ השלום בית, ואז הגיעו עסקנים שם, אני הייתי בחור, אבל הייתי בעניינים כמו שאומרים, הייתי בטוח שהרב ייקח את הדבר הזה, מה זה פירוק של בית עם ילדים, בגלל התיקון במרכאות שהם עשו לו על כמה חודשים.
איך בדיוק, רגע, רבי יואל, צריך להבין, איך בדיוק ההרחקה שלו מברלנד גרמה לפירוק הבית שלו? בלי להיכנס לפרטים מדי.
אחד שהיה מקבל תיקון, הוא היה מנודה, לא בתפילות, היה אסור לו להתקרב לשום דבר, לשום מקום. וזה גרם, זה עזור רב, אבל כל ה... מי שהיה מעורה, יבין את זה, מה שזה היה. פשוט כמו מנודה.
ואז מה, זה גרם לו לבעיות בשלום בית וכאלו דברים?
זה מה שאני זוכר את הסיפור הזה. שוב, אני ראיתי את זה בתור בחור. לא הייתי מעורה בתוך הפרטים, בתוך הבית כמובן. אבל אני זוכר, מה שאני זוכר מאז, שזה עזר אותי, שגרם לי הרבה דברים. וזה אני רוצה להגיע לנקודה הזאת. זה שהיה תקווה גדולה מאוד, והגיעו הסכנים בחוץ כדי לעזור להציל את הבית. ובעולם זרק אותם עם ליצנות, עשה מהם ליצנות, והם היו באמת, אין לי רשות להגיד את השמות שלהם, אבל אחד מהם הוא דמות מאוד, מאוד ידועה, של עסקן מאוד ידוע ומוערת בירושלים, שאני זוכר את ההתבטאות עליו, שהוא התבטא על ברלנד, שזה כאב לי שהוא אומר ככה על הרב שלי, כן? אבל זה גרם לי זעזוע מאוד, מאוד חזק, שאם הוא אומר ככה על ברלנד, הוא אמר עליו, הוא רשע בלי לב, ממש על הסיפור של השלום בית שהיה שם, מצידו שישרף הבית, שיחרב הבית, אבל אני לא יזוז כי לא נעימה ממה שאני רוצה, אבל אני לא יעשה, כאילו, האי אכפתיות, הקור לב, החוסר לב של הבן אדם הזה, הסקנה הוא היה מאוד מאוד מזועזע, וזה גרם לי משהו, כי שוב, הבן אדם ההוא היה בן אדם מאוד, מאוד מוערך ועוד מוערך, אם הוא אמר ככה, זה גרם לי משהו. אבל כל מיני אישויות כאלו, ההתעללות שלו בבעלי תשובה סוג ב', כן, הם מדברים על כאילו שאנחנו גזעניים ואנחנו שם עם ספרדים בעלי תשובה. השקר הכי גדול בעולם זה שאנחנו הגזענים. הגזעני הכי גדול בעולם זה אליעזר בעולם שמור שאני עוקב. הדברים שהוא עשה לאלה שלא היו בדיוק מתאימים לכבוד שלו, בעלי תשובה טריים וכדומה, הרשות וההתנהגות כלפיהם היה יותר גרוע ממה שאני מתנהג לצועני, ברוך השם לא מתנהג גם לזבוב ואכזריות, אבל אני מתכוון להגיד היחס, איך שהיה שם והרשע מרושע הזה וההנהגה שם, ההנהגה שהיה ממש ממש מלא בשיטתו.
רבי יואל, אני גם אוסיף משהו, אני מקווה שאני מדייק, ואם אני לא מדייק תתקן אותי, כפי מה שידוע לי, וגם אני בתור בחור וגם קצת הסובבתי וניסיתי להתקרב שם לקעת, הייתי קשור לאחד מהתלמידים שלו, לא נרחיב כאן, אבל אחד הדברים שאני חושב שאפשר לומר בוודאות, שבעצם ברלנד, וחזרו על זה גם בקו, שברלנד היה לו מאוד 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 חשוב כדי לייצר קהילה נורמלית כמו כל קהילה או כמו כל חסידות, היה מאוד חשוב לו לקרב את בני ירושלים מהיישוב הישן, את המשפחות הוותיקות של ברסלב, את אותם אלו שהוא בעצם הצליח לצוד ברשתו, הנכדים של זקני ברסלב, כן? אם זה אנשים כמוכם, נכדים של רבי שמואל שפירא, נכדים של רבי שמואל לאובי, נכדים של 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 הרב יגלניק, כל מיני מזקני אנש, ובעצם אפשר לומר שכל החזריות, כל התופעות הרעות שאנחנו מדברים על הקאט, לא תמיד אותם אלו שהם היו בעצם המקורבים המיוחדים שלו, הם פחות חוו את זה על בשרם. ההתעללויות, ההתאמרות, זה יותר היה בבעלי תשובה, במה שנקרא שם קהילה ב', בספרדים, ב...
זה היה שקוף שהאשכנזים קיבלו שם את כל הכבוד ואת כל היקר ואת כל הזה, והספרדים היו עוד יותר, אני זוכר את החבורס בתפשינון ד' נוני, כל החבורות, כן? הכל היה רק ביידיש. היינו באמת, הבחורים היו ברובם, היו בחורים חסידיים, ירושלמים, כמעט שלא היו בני בעלי התשובה, כי אז בעצם רק אז התחילו לגדול הדור השני שם. וחלק מהדור השני אפילו, עוד היו כאלה שלמדו איתנו בתרוטמימו וכל מיני חיוילום ויצחיים. אני זוכר שאפילו הספרדים ביניהם דיברו יידיש. אחר כך התחילו לגדול עוד ועוד מהדור השני היותר מאוחר, וגם הרבה שכבר התחילו מהמוסדות שלהם, זה כבר היה עוד יותר מאוחר, אבל התחילו לגדול ילדים כאלו, ואז לאט לאט גם היה עזיבה גדולה, וחצי שנה אחרי שאני עזבתי, עזב רבי יוסף זילברמן, נכון אלף רוחה, עם קבוצה מאוד גדולה של אשכנזים, של ירושלמים, ואפילו בעברקים, מכל המון המון עזבו אז באותה תקופה. אז אני זוכר את זה, איך שזה היה מאוד מאוד פשוט, רצה, כמו שאתה אומר, להיות נורמלי, להיות קהילה מכובדת, וכמובן אז, הספרדים שם קיבלו כזה...
אבל רבי יואל, חשוב מאוד להעביר, אני גם שמתי לב לזה בתור אחד שניסה להיכנס לשיעורים שלו, כבר בתקופה יותר מאוחרת, בתקופה של הכלא, היה מאוד 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 שקוף, הנקודה הזאת, אנחנו תמיד חשבנו שהיו שם תופעות נוראיות של אלימות ושל אפליה ושל מעמדות, ותמיד תמיד השמנו את הגבאים והשמנו את המנהלים ואת נחמן ברלנד ואת אילה ברלנד, רק אדם אחד שהוא בעצם ניצח על כל המלאכה הבזויה הזאת, שזה אליעזר ברלנד בעצמו, הוא בעצם ניצח על כל המלאכה הזאת, וכביכול אחר כך עוד בשיחות סגורות ניסה להאשים אותם. זה הכל היה...
אבל אני אעבור לתקופה הזאת שאתה מדבר באמת, זה היה ממש ממש בהתחלה, עוד לפני המערכה, אבל בהתחלה שהתחילו הבלגנים, שהתחילו להתפתח שם, אז אני זוכר שהייתי אצל אדמור מפוריסוב, יהודי מאוד מאוד
גדול. רגע, אתה כבר יצאתם שם?
אז ודאי, זה כבר היה 16 שנה אחרי שעזבתי.
רגע, אז אולי נסכם, אולי נסכם ברשותך. אתה בעצם יצאת משם, היה לך, כמו שהזכרת, היה לך כל מיני סתירות, כל מיני אמירות מוזרות, כל מיני דברים שאתה, הייתה לך די ישרה.
כן, ראיתי איכשהו מגבה, אני גם זוכר שהגיעו אליו לדבר על כל מיני התנהגויות אכזריות שעשו לאנשים, דברים בלתי נסבלים, ואמר, זה הכל אני, וזה אני, וזה אני. זה היה ממש ממש, היה אפילו כל מיני, אני זוכר שדיברתי עם איזה בחור, אמרתי לו שההתנהגות הזאת שעשו לזה, זה ממש לא בסדר. אמר לי, אתה מדבר, זה נגד הרב מה שאתה אומר. אמרתי לו, מה פתאום? זה נגד ההוא, נגד פלוני. אמר לי, מה פתאום? מישהו מדבר נגד זה, אז מדבר נגד הרב בכבודו ועצמו. כאילו, היה פשוט שהוא מגבה את כל הרשעות הזאת. בקיצר, מי שהיה שם ראה, יש פה התנהגות אכזרית, שצריך לסגור את העיניים ולהגיד קדוש קדוש. וברוך השם שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי, שאני ידעתי שמה שקדוש הוא קדוש, ומה שטוב הוא טוב, ומה שרע הוא רע. אי אפשר להגיד על רע טוב, ואי אפשר להגיד על טוב רע.
וזכית לצאת משם?
כל מי שנשארו שם, יש להם בלבול בין טוב לרע, בין רע לטוב, שהשקר ואמת, ואמת ושקר וכל הבלבולים. זה היסוד הראשון של בן אדם. צריך לדעת הדבר הזה, ואז הוא לא יקשה בשום קט. מה שאמת, אמת. מה ששקר, שקר. מה שכתוב בתורה, זהו. מה שמישהו עושה לך בראש, תקיע את זה ותלך הלאה. אין.
יפה מאוד. אז זכיתם לצאת משם, וזה כבר היה בתור בחור. אחר מכן, המשכתם בדרככם, אצל אנש הקשרים, הקמתם משפחה, ובעצם... ננסה להתקדם כמה שנים קדימה, הטירוף בשוב ובנים הולך ומחמיר. מתי אתם לראשונה בעצם נחשפים לדברים בעייתיים? אולי כבר אפילו נגלוש להתפוצצות המכוערת של מעשה הכיור, או עוד קודם לכן?
אני דווקא הייתי מעורב הרבה קודם לכן, זאת אומרת כמה שנים קודם לכן. היה... הקדוש ברוך הוא הביא אותי למצב למשבצת מסוימת בחיים, שעזרתי לכל מיני תיקים של הסקנות, בוא נקרא לזה, כל מיני דברים. ופה נקלעתי לאיזה סיפור מאוד מאוד כאוב של איזה יהודי, שאחד מן רבים, אולי מן מאות אפילו, לפחות עשרות שאני יודע, שהוא הכריב להם את הבית, פשוט לקח ממנו את אשתו ואת הכסף שלו ואת הבנים, הרס אותו לגמרי לגמרי לגמרי. וניסיתי באמצעות כל מיני רבנים, צדיקים, עסקנים, כל מיני דברים, פשוט להציל את הבית הזה. והגעתי אז לרשע הזה בעצמו בבית, וניסיתי גם עם הבן שלו, עם נחמן, ועם עם הרבנית במרכאות. יש הרבה הרבה מה לדבר על, על הרשעות של כל הבית הזה. אבל בואו לא ניכנס עכשיו לפרטים הצדדיים. מה שהיה בפועל, ושאני הייתי באלם כשנפגשתי איתו, הייתי בטוח שיעשה מה שיכול, אחרי הכל, מה יש פה איזה בית שמתפרק, זה לא, לא שתי חתולים, זה אבא ואמא ויש פה ילדים, ממש הייתי מאוד 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 באלם, ממש השפה מראשה הזה, לוקח חסיד מושבע שלו עד הרגע הזה, ואני אומר לו מה עושים פה כדי להציל, והבאתי לו מכתב מאנשים מאוד 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 חשובים שכותבים לו שירחם וכולי. הרשא הזה מתחיל להגיד לי את הקשיים החמורים של האברך ההוא, של ראש המשפחה ההוא. אמרתי לו, כל הדברים מביאים אותי שוב למסקנה שחייבים להציל את הבית הזה ולא לפרק את זה. אני לא נכנס לפרטים, אבל כל אחד יבין את הבעיות שהוא פירט לי על ההוא, שזה דווקא אומר כמה חייבים פה להציל ולא לפרק. אבל הרשע המרושע הזה שוב התחיל לדבר נגד ההוא, שעשה בעצם את כל מה שהיה לו טענות נגד ההוא, הכל היה בהוראתו. לא יכלתי להתחצף נגד זה ונגד זה, אבל אתה אמרת, הרי, אתה אמרת לו לעשות כך וכך וכך, אז למה אתה אומר את זה בתור פשע? לא יודע כמה הוא ידע שאני ידעתי, עשיתי כל השטויות והטעויות שהאברך הוא עשה, הכל היה בהוראתו הברורה, ואין ויכוח שם כולם ידעו שזה ככה היה. אבל לא הרשע הזה לא ידע שאני יודע את זה. אז הוא התחיל שוב להגיד את כל החטאים וההבנות והפשעים והשטויות והטעויות שהוא עשה, כשכל הדברים האלה, הכל הוא עשה רק בהוראה הישירה של הרשע המרושע הזה. אז אמרתי לו ברמיזה, אז יופי, אז באמת הגיע פה הזמן לשנות את הדרך של האברך הזה, לתת לו אברך שיתמיד לו אברך, מחנך, מורה דרך, מדריך, שידריך אותו בדרך הפשוטה והישרה, כי הוא באמת לא מתאים לשליחויות, ככה אמרתי לו אפילו, יש לי איזה מוקלט, שהוא לא מתאים לשליחויות.
יש לך את השיחה הזאת מוקלטת? השיחה שלך עם המנובל הזה?
מה? כן, 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 כבר עשו עם ההקלטה הזאת הרבה פירות, ברוך השם, לא עכשיו, בתחילת המערכה. אני לא יכול להרחיב. בכל אופן, הדברים האלו היו מאוד... דרך אגב, תכף שפך עוד משהו בעניין ההחלטה הזאת, אבל אמרתי לו, עד רבה, זה הזמן, וזה באמת מה שצריך לעשות פה. יש פה, היו פה בעיות שנגרמו כתוצאה מדרכים הכלכלות שהאברך עשה, ושוב נזהרתי לא להגיד לו בהוראתך, אבל כן רימזתי, זה בכל אופן, הוא כמו תמיד התחיל למרוח ולמרוח ולמרוח, ואז, למה שאני נבעלתי באמצע והוכרחתי לברוח, כמו שאומרים, פתאום נכנס לגבי, אני יודע עד היום איך קוראים לו, חושב אולי לוי, אבל אני לא בטוח.
שהוא כבר, הוא כבר גם, זאת אומרת שידע לי, הוא כבר פרש משם גם.
אז השם יעזור לו
שי לוי, איך השי לוי, שהיה גבי שלו בביתר, מה שידוע לי הוא פרש משם גם.
אז אני לא מכיר אותו.
הוא ראה מעשים מכוערים בביתר, הוא בעשות הזימה והוא גם ברח משם.
אז אשרי חלקו. אז בכל אופן הוא הגיע אליי ושאל אותי ככה עם עיניים אדומות בדם, אמר לי, גם פה אתה מקליט כמו אצל נחמן? כמעט קיבלתי דום לב.
רגע, שנייה.
אז זהו. אבל אני אגיע לזה עכשיו. אבל פה, אני רק אומר לך, פה אני קיבלתי פחד.
באיזה שנה הייתה שיחה עם ברלנד על אודות ה...
אני חושב שזה היה תשעיים בייז, אני יכול להתקל.
רבי יואל, מדובר פה כבר באותו תקופה שקלונו כבר נתגלה ברבים.
אז אמרתי לך, זה היה ממש 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 בהתחלה. אז עדיין היה בבית שלו, הפגישה המדוברת עכשיו עדיין היה...
איפה, בירושלים או בביתר?
לא. אני הייתי אצלו בבית בחומה שלילית. זה בטוח ומאחר. מה שכן, שנחמן כבר היה גר בביתר, אז מי שיותר בקי שם, בנבחי דברי הימים שם, שהוא יפרש בדיוק. אני הייתי אז לא...
אתה ידעת, אתה ידעת כבר משמועות חמורות על
הרב של בלו? לא, 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 לא ידעתי כלום. תכף אני אגיד לך מה כן ידעתי. אגב, בהקלטה הזאת, היה לי פעם, בשיחה הזאת עם המחשמיני כזה, היה לי פעם ראשונה שקלטתי שיש בו בעיה, זה בגלל צורת הדיבור שלו, יכול להגיד בעצם על הניבול פה המחריד שלו, שאני כשמעת תורה ומצוות מלידה, בחיים שלי לא שמעתי בשום מקום בעולם כזה שפה רדודה, ואני אחר כך הלכתי לאברך ההוא, אני זוכר, וסיפרתי לו את כל תוכן השיחה, ואמרתי לו, אני מזועזע, איך רב בישראל, כן, חשבתי שהוא רב, מדבר כאחד הריקים, ושוב, אפילו הריקים בשוק מחנה יהודה, לא מדברים בצורה כזאת, על כל פנים, אני לא פגשתי ברוך השם בחיים, בן אדם שמדבר עם כאלה מילים, הייתי מאוד מאוד מזועזע, ואמרתי לבן אדם הזה, אז אמר לי, תביא את ההקלטה. אמרתי לו, אני צריך לחשוב אם לתת לך את ההקלטה, אבל מה לך ולרב כזה, תעזוב אותו, מה אתה עדיין מאמין בו, תחיל לך את החיים וזה וכו'. אז אמר לי שהמתואב הזה נשבע לו, כן, שבועות שם הזה, עוד אחד מהבדיחות שלו, מהשבועה החמורה, זה נקרא אצלן בדיחה. הוא נשבע לו שהוא לעולם לא יתגרש, כמובן שהשבועה הזאת הוא גם נשבע לצד השני וגירש אותם, מה שומע וזכוי. אבל זה אחד מהקורבנות. לא משנה, אבל מה שאמרת אז לברך, הוא אמר לי, אני חייב לשמוע איך הרב שלי מדבר עליי. אי אפשר להבין את זה, כמה זה מחריד. בן אדם שהרשע הזה הציל אותה מוח, פשוט נכנס לתוך המוח, יש כזה, פעם קראתי איזה אלון, שיש איזה כזה דבורה, שנכנסת לתוך איזה מקק, אוכלת לו חלק מהמוח, הוא נשאר חי, ושם היא משריצה את הנחילים שלה, שהם חיים מהמוח, והוא חי עדיין. והם פשוט אוכלים עד שהוא מת. המחשמוני כזה, זה מה שעושה, נכנס לתוך המוח. הבן אדם הזה הרס לו את החיים, גנב את הרוחניות, את הגשמיות, עשה אותו, לא יודע לאיזה דיוטה הביא אותו, גנב לו את אשתו, את הילדים, את הכסף, את כל החיים שלו, והטיפש הזה אומר לי, אני חייב לשמוע מה הרב שלי מדבר עליי. לא יאומן, חייב לשמוע איך הצדיק מדבר, אומר את השם שלי, מה הוא אומר עליי. וכמובן שהוא לא אמר לי עליו שום דבר, שהוא מדבר בין של יד לשל ראש. אי אפשר להבין את זה, אי אפשר להבין מה מדובר פה.
אגב, אותו, מה עם אותו יהודי, אותו יהודי אומלל, הוא פרש מהקהל?
לצערנו עד היום, ברוך השם, בוא נגיד ככה, ברוך השם, הוא כבר לא מאמין בכלב הזה, אבל עד היום הוא עדיין אוהב אותו. הוא כבר לא מאמין, זה אומר שהוא מודה לי שהוא מטורף, שהוא משוגע וזה, אבל, 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 כל מיני, ובזה אפשר להגיד שמות הפריים של רשעים מרכב, וכל הרשעים האלו, שאסור לדבר מחלוקת, אסור לדבר לשון הרע, שהמציאו ספר לשמירת הלשון הפוך, שרק על גרי השם הוא צריך לדבר, הרשעים האלה אשמים בזה שהוא לא לגמרי מנוטרל ממנו, אבל ברוך השם, גם שעובר מה שעובר עליו, לפחות הוא לא מאמין שלצדיק במרכאות מותר לחתור, הוא לא מאמין בשום דבר מכל השבתאות.
הוא כבר לא הולך אליו,
הוא לא הולך אליו, ואפילו אם הוא ילך, אז הוא לא ילך מתוך אמונה. אין לו אמונה, והוא אמר דברים ברורים, אין לו שום אמונה ברשע הזה. ברוך השם, ויוזה שחרו, ושמי יעזור לו בכל העניין בזכות זה.
רבי יואל, אבל הזכרתם משהו מצמרר, הזכרתם שאתם הקלטתם את ברלנד, שם רשעי מרכב, ונכנס שם הגבאי ואיים עליכם, ואמר לכם, אתה מקליט אותו כמו שאתם מקליטים את נחמן ברלנד, מה?
כן, כן, כן.
הזכרת פה משהו מאוד מאוד חשוב?
אז פשוט סיימתי את השיחה וברחתי משם, אמרתי לילה טוב, ושלום. כמובן, השקרן הזה גמר, אז תרוב יום שלישי, בשלוש דברים אחרי הצהריים, תבוא, אני אהיה פה למטה, נחכה לך ונסדר את הדברים, כמו כל השקרים והשטויות שלו. אבל לא משנה, היה אומר זה לכולם, אני שמעתי את זה כבר לפני, אבל לא משנה, אז ברחתי משם הכל עוד נפשי בי. אני זוכר שאפילו שיחדתי עד אמצע מאה שערים להוציא את ההקלטה מהכיס, שאולי מישהו עוקב אחריי ושבאמת הקלטתי, אוי ואבוי מה שיעשה לי. אז מה מדובר בהקלטה שהקלטתי את נחמן, שמטבע הדברים הלכתי לפני זה לנחמן, בעולם.
בנושא של אותו פרשייה? בנושא של אותו פרשייה?
כן, 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 כן. כל השנים האלו, מאז שפרשתי עד תשעין עין א', עין ב', לא זוכר בדיוק מתי זה היה המקרה הזה, עד אז לא היה לי שום קשר לקהילה הזאת, ברוך השם, הלכתי לגור בבית שמש, התחתנתי ברוך השם, שכחתי מהקליפה הזאת, לא לקח לי מקום בלב ולא זמן בלב, אפילו לא סינה, לא כלום, לא היה לי כלום נגדם, לא באדם, אפס, לא ראיתי אותם, אפילו אולי באומן הייתי הולך לראות, להסתכל, להתעניין, היו לחברים שם, כן, אבל שלום שלום ולא להתראות, לא. אבל אז, בסיפור הזה, התחלתי לגשש, אם אפשר להפתיל את האברך הזה, והגעתי לנחמן ברלנד, ואז אני הייתי בהלם. אני הקלטתי אותו בגלל, בשביל ההתקנות, בשביל העניין הספציפי. אבל כשהוא פתח את פיו נגד אביו, הייתי בהלם גמור, לא האמנתי מה שאני שומע, כשהוא מדבר נגדו.
רגע, רב יואל, סליחה של מפריע, זה חשוב לטובת המאזינים. אנחנו מדברים על ההקלטה הידועה, שנחמן ברלנד אומר, אבא שלי הוא ישו הנוצרי, וכולי, כן, אחת
כן,
הקלטות,
כן, כן,
אחת
כן,
הקלטות כן. שבעצם הם אבני היסוד של המערכה הקדושה מראשיתה עד היום, נחמן ברלנד כן. מדבר נגד אבא שלו, הקלטה שעלתה בקו, יריית הפתיחה נכון. של המערכה באיזשהו מקום, אפשר לומר.
אתה צודק, וגם אפשר להגיד יריית הפתיחה אצלי. אני אגיד לך למה, מכמה מבטים, קודם כל... עצם הסיפור שאז גיליתי שיש פה בעיות הרבה הרבה יותר חמורות, כאילו כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת, שכבר שמעתי מזה קנערה, שאת אבין קדמיה שמעתי מזה מדבר נגדו, את מויש קרנו שמעתי הרבה, את שמעתי בשם רב גדל יקיניג, שהביא את בנותיו לא להתקרב אליו, כי הוא אדם תמה ומתמה, שמעתי בשם הרבה מגדולי אנש, הבן אדם הזה בעייתי, הם התחלו זה רובינשטיין, שזרק אותו פעם מהבית כנסת,
כן, עוד פעם, הזכרת פה את אליעזר מרדכי, הרב אליעזר מרדכי רובינשטיין?
אליעזר מרדכי רובינשטיין.
שלצערנו,
נכדים... הבן שלו, הטיפש, יהושע בר, עד היום מדדו דברי שפטאות, שהמחה לי, אם זה לא נכון, אבל יש הקלטה, אני לא ראיתי, אבל יש יהודי נאמן שיש לו את ההקלטה הזאת, איך שמישהו שואל אותו, הרב רובינשטיין, מה אני אומר לבן שלי, ששואל אותי למה... המתואר עושה כך וכך, דברים שהם יורד ועליהם. אז הטיפש הזה, יהושע דוב רובינשטיין, אומר לו, תגיד לבן שלך שאי אפשר לשפוט את הרב על פי שולחן ערוך רגיל, ומה שמותר לרב, עשו לבן שלך.
יהושע דוב רובינשטיין, שהבן שלו נתן הוא חתן של ברלנד, קשור לברלנד, ויהושע דוב רובינשטיין שממש החודש הזה, חודש שעבר בחודש תמוז, נכנס לברלנד, איזושהי שיחה איתו ניצוצות, או לא יודע מה, באחד הפרסומים של הברלנדים. נכנס לדבר איתו על רבי יוחאי בן זה.
הוא עדיין מחזיק את הצמולת הזה לתלמיד שלו.
הוא היה אצלו בחודש תמוז עכשיו, בהילולה של רבי יוחאי בן זה.
טוב, אז כן, זה לא סותר, זה מתאים למה שאני אומר לך.
אבל אתה אומר שאבא שלו...
אבא שלו, מתחילו זה רובינשטיין, זכר צדיק לקודש לברוכה. שמעתי את זה מאחד, ולא רציתי להשתמר רק על אחד, דבר כזה ופורסם היה צריך להיות עוד עדי ראיה, ומצאתי כמה וכמה מרענש, יהודים שהם היום בני 50 פלוס, שהיה פעם בסעודה שלישית בשול, שמתחלו דרובינשטיין, התחיל לצעוק רבותיי למה שותקים, והתחיל לפתוח את הפה נגד המתואב הזה, לצערנו אחד שמשלנו דווקא, חשב שהוא רק השתגע, כאילו מה אתה מקשקש עכשיו פתאום בראש, יש לך משהו נגד מישהו, אתה מגיע להפיע פה לסעודה שלישית, באמצע התורה של שאלה שודס, והוא הוציא אותו בכוח, התחילו את זה מהבית כנסת, וממש חבל, ומאז הוא השתתק, חבל, ומתחילו את זה רובינשטיין היה יהודי עם לב, יהודי מאוד מאוד, מי שזוכר אותו, לחיתי גם לשרת אותו כמה שנים.
אתה יכול לשער באיזה שנה מדובר, הסיפור המדובר הזה?
הסיפור הזה צריך להיות כנראה בשעות המם.
עוד לפני המערכה של נונה לב.
כן, בוודאי. אחר כך הם יש להם כל מיני שיחות שקריות בשמו ובשבח הרשע הזה.
כן, והבן שלו לא מתבייש.
נו, אחד הדברים, כמו שאמרתי לך, רבי ינקלמר, אמר לנו את זה, לכל הבחורים בברסלב היה אומר את זה. שהבן אדם הזה קרא את הסרס הדיברה, אותי משמע את הקו ודביכו ושמחו. אחר כך דבריה שלא רק את הדיברה הזאת, הוא קרא את כל הדיברות מהראשונה של הנויכי עד האחרונה, הכל הכל הוא עקר הרשע הזה, אבל אז הוא היה אומר את זה, הוא הבן אדם הזה עקר את הקו ודביכו ושמחו. ככה היה רבי קימיר אומר לכל בחור בברסלב שהתחיל לפזול מעבר המתואב הזה. אפשר לשאול את זה לכל הבחורים שהיו אז בברסלב. בכל אופן, אז יש בעיה לציברל, כשיש לנו את הצדיק הדור, שמותר לו הרבה 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 יותר מזה, אז יש איזה בעיה עם כיבודיו. אבל כמובן אי אפשר להכחיש את החי, יש הרבה אנשים שזוכרים את זה. אפשר לשאול, יהודים מאשור בני 50 פלוס, זוכרים את הסיפור הזה, שמתחילו רובינשטיין נכנס לתוך השול וצעק, שצעק איך שותקים שיש בן אדם כזה תמה, ולצערנו השתיקו אותו. אפילו מישהו בברוטליות, מישהו הוציא אותו, וחבל.
שם ירחם.
בכל אופן.
אז נחזור לעניין של ההקלטה, זה בעצם, רבי יואל, זה דבר שלעולם לא פורסם בקו, ההקלטה, היסטורית אפשר לומר, שנחמן ברמן מדבר נגד אבא שלו במילים הכי חריפות, זה הקלטה שאתה הקלטת אותו, כשאתה נחשפת לאיזשהו מקרה של
הוראה מטורפת,
הוראה מטורפת של ברלנד.
מה?
אתה נחשפת להוראה מטורפת של ברלנד, ממש פרוץ פרוץ פרסום תאוותיו, עוד קודם שאתה ידעת. הוראה מטורפת של ברלנד בעניין שלום בית.
כן. לא הרבה לפני הסיפורים, אבל הרבה לפני המערכה, אבל נקרא לזה. המערכה בפועל התחיל בתשעין ווב.
כן, כן, לא. אתה עכשיו אמרת שמדובר בתשעין בית. זה תמוז.
אפשר לבדוק את זה בדיוק. מעין עדיין בית, משהו כזה.
תמוז תשעין בית, זה בעצם המעשים המכוערים של ברלנד, שהתחילו להתוודע. כמו שהרב החסיד הרב
שלנו... זה עוד היה לפני זה.
זה היה לפני זה מהסיבה הפשוטה, שאתה אומר שנחמן ברלנד היה גר בביתר, וברלנד עדיין היה גר בחומה השלישית.
אז אני אזכיר לך שעד לפני שהתגלו כל התואבות, היה איזה יום בעיון שהיה פיצוץ. הם קראו לזה בתוך הקאט, קראו לזה הצונמי. עד היום אולי הם קוראים לזה. אני שמעתי את המילה הזאת מקרוב משפחה אז וכמה פעמים. היה הצונמי, מה זה היה? שכמה מהחבר'ה בפנים הוציאו דיסק. בעצם אז התחיל הבריחה והוא ברח וכו'. זה עוד לא פורסמו התואבות האלו. וכל הסיפור שהיה בביתר זה אחר כך. היה אז שהוא ברח לכמה ימים וצריה וכל הסיפורים האלו זה הרבה לפני.
רגע, אז לטובת המאזינים רבואל, לטובת המאזינים. מדובר על הבריחה של ברלנד בעברת כמה מנכדיו, אפשר לומר את השמות, יחתני השקר, חיים רייכר, יחתני השקר, חיים רייכר, צפניה שנפלד ועוד, שהבריחו את ברלנד.
אני לא זוכר היה לפני הבריחה, באמצע הבריחה, אבל אם אנחנו ברלנד היה גר בביתר, זה כנראה כבר היה...
שהוא חדר, מדובר שהוא חדר,
אין מוקדם ומאוחר בג'ורה, אבל אני זוכר גם שהיה שם, היה איזה דיסק, של כל מיני הקלטות נוראיות,
נכון.
של הנכדים, איך הם מדברים על הסבא.
נכון. אני זוכר את הדיסק הזה, אני זוכר את הדיסק הזה בתור אחד שאחז מברלנד, והפוך, מאוד מאוד כאב, וצכח שקולים אותו, ראינו בזה איזשהו התחלת את הגאולה, באותו, כביכול, נחמן הלצלן, באותו זמן. אז, אבל לטובת המאזינים, יש לנו גם מאזינים חדשים רבועל, אני רק יסכם בקצרה, ברלנד היה קלו כ-10 שנים על ידי בנו נחמן ואשתו תהילה, לא סתם הוא היה קלו, הוא היה קלו, כי הם ידעו שהאדם הזה עושה מעשים מכוערים בעניין הקדושה, הם קלו אותו והוא היה יוצא לשעות בודדות ביום, לשיעורים, מדי פעם בשבתות לתפלות וכולי, עד שכמה מהנכדים שלו ועוד כמה שהיו מעורבים בזה הבריחו אותו פתאום מהשמירה הדוקה שהייתה עליו, מדובר בחברת שמירה, ובמצלמות אבטחה וכולי וכולי, הם הבריחו אותו במבצע נועז לצפון, כשכמה זמן, תקופה של כמה ימים, אפילו שבוע ויותר לא היו יודעים איפה הוא נמצא, עד שגילו שהוא הוברח לצפון, ובאותו זמן, למרות שברלנד הוא זה שדרבן אותם, להבריח אותו, והוא זה שהוציא את אותו דיסק, ששם היו דברים קשים וחמורים ביותר, נגד נחמן ותהילה והבן של נחמן,
בעצם ברלנד כרגיל עשה היפוך מהקצה לקצה, והוא הבין כנראה שבלי תהילה ונחמן הוא שום דבר, והוא החליט שהוא רוצה לחזור אליהם. ואחר כך שהוא חזר לירושלים, היה את הסיפור שבאולמי שירת ירושלים השיחה מטורפת של השסע אתכם, אני השסע אותו לגזרים, והתחיל לדבר פתאום בשבחים נוראים על תהילה ועל נחמן, שהם בדיוק, יודעים בדיוק מה הוא רוצה, ובעצם לאחר מכן הייתה כן פשרה, הוא חזר הביתה, חזר לתהילה, אבל השמירה לא הייתה אדוקה כבעבר. בהתחלה עוד נשאר בירושלים עד שהוא עבר לביתר, שבביתר שם בעצם מתחילות התועבות הנוראות, שזה בעצם הסוף של אותו מתואב. אבל כבר אמרו שתחילת הסוף זה היה בעצם זה שהוא פרץ את הבית כלא של תהילה ונחמן. זה כבר תחילת הסוף, כשנה לפני זה.
כן, פחות או יותר.
זה סיכום קטר. אז בעצם בתוך כל הסיפור הזה, ברלנד כבר חוזר מהצפון, עוד לפני שהוא עובר לביתר, אתה הגעת לראיין אותו בשביל סיפור.
כן, אני מזכר אבל, שכמה שהיית זה זעזר, זה עוד היה, עוד לפני זה כן נודע לי כמה דברים, תכף אני אגיד לך, כי היה כמה דברים שניסינו, אני ועוד כמה אסכרים ניסו להגיע לנחמן ולמתואב שהתייחסו פה לפרשה הזאת להפעיל את הבית הזה, ודיברנו להכיר, ממש לא היה מי לדבר, רשעים ערבים לא היה מי לדבר בכלל, כמו שמדובר, כמו אמרתי לך, דוג חתולות, אלא, כאילו מה אכפת להם שהתגרשו, שלא, שהתאבדו, מה היה אז, אחד השמיים הגיע אליי איזה טלפון של מישהו אחר, אחד מהקאט שם, רחון אל אצלן היה לשם הקלטות איך שהמנובל עם אח שמו וזכרו מדבר איתו, וגם איך שהוא מדבר עם אשתו של האברך ההוא, דברים נוראים, וגם אז הייתי מאוד 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 לא האמנתי ולא, אולי רציתי להצדיק את זה בכל מיני כפכות, כי לא חלמתי על מה מדובר, אבל אפילו לא רציתי להקשיב להכל, עשיתי את כל ההקלטות על דיסק, העברתי את זה לדיסק, הלכתי לנחמן ברלנד, העברתי לו את הדיסק הזה, אמרתי לו אם אתה לא תתייחס, הדיסק הזה יפורסם. ואז תוך חצי שעה, הוא לא היה בבית, העברתי את זה לאשתו, לידע מישהו בבית שם, תוך חצי שעה הוא חזר אליי אחרי רדיבות של כמה שבוע בשביל התיק הזה, הוא חזר אליי, רביואל, כן, רביואל, כבר דיברתי עם פלוני, זה עם פלוני, אני רוצה לשבת ולהציל, מה שאלה בכלל. בקיצור, ואז הוא קרא לי, ואז ישבנו, ואז זה היה השיחה הזאת של זה, ואחר כך הוא הפגיש אותי עם אביו, מה שמו.
רגע, רביואל, זה חשוב, רביואל, זה מאוד מאוד חשוב. אתה את השיחה עם נחמן ברלנד מקליט, שמה זה השיחה ידועה, אבא שלי הוא ישו הנוצרי, עם הבדת ידות התואבות של אבא שלי, הם יחרימו אותו, וכו' וכו'. כאן אתה כבר מבין שהצדיק הדור הזה הוא מתואב, ואתה מתחיל לרדת לך הסימון?
אני אגיד לך, לא רק שהתחלתי להבין, אני מאוד מאוד מעניין, שזה אפילו, זה כבר לא נגע לי משהו מדבר, רציתי כאן להגיע פה לעניין של הפרשה שאני מתעסק בה, ויאללה, שלום, אכפת לי מה הוא משוגע, הוא מטורף, הוא בעל אביגר, הוא בעל מיץ, ויאללה, תוציא אותי מהמשוגעים האלו. אני חבל, אם הייתי אז יודע כמה עיקר והמשפטים האלו, הייתי, איך אומרים, מושך לו בלשון שידבר עוד. כי הדברים האלו דיבר אותם כל כך אגבי כשהתחיל לדבר. אני אגיד לך עוד דברים שלא פורסמו, אבל יש איזה כמה מוקלט שם.
זה הזמן, רבי יואל. זה הזמן,
כן, אז אי אפשר להרחיב. אני יכול להגיד לי, אמר, אבא שלי, יש לי אלבומים של זה ושל זה ודברים כאלו, מה הוא צריך את זה, השגץ הזה, אני לא זוכר את המילה, מה הוא צריך את זה, הרשע הזה.
זאת אומרת שיש לברלנד בבית דברים אסורים.
דברים שיש ליהודי חסידי, ליהודי חרדי וליהודי בכלל, ואולי אפילו לבן אדם גוי מן השורה גם לו. בוא נעצור פה. בכל אופן, מה שהיה אז, שזה כבר, אני כבר הבנתי שמדובר פה בחולי נפש, משוגע וכולי וכולי, אבל בגלל שכיוון המחשבה שלי לא היה עכשיו בשביל המערכה ולא בשביל הדברים האלו, רק בשביל להציל את הסיפור הספציפי הכאוב ההוא, אז אני לא התעכבתי יותר מדי על הנושא הזה. וגם אחר כך, אני זוכר, הבאתי את נחמן ברלנד לאזמור מפה איסור.
רגע, רגע, רבי יואל, סליחה שאני עוצר אותך, לטובת הסדר של המאזינים. לאחר מכן אתה הלכת גם לברלנד בעצמו, בתיווך של נחמן ברלנד, גם אותו הקלטת, ושם הגבאי אומר, כמו שהקלטת את נחמן ברלנד, יש לך איזשהו השערה מאיפה הגבאי ידע?
כן, כן. כי אני התקמתי כל הזמן את האברך ההוא, דיברתי עם נחמן, היה מתקשר אליי ובוכה לי, נדבר עם זה, ואיפה זה אוכל, ומה עוד אפשר לעשות. אז דיברתי אז גם עם, לא יכול להרחיב בפרטים, עוד כמה משם מבפנים, שגם הם, יש לי ציטוטים מאוד מאוד מעניינים, איך שהם דיברו על הכלף שלהם.
אנשים שעדיין נמצאים שם?
חלק, גם חלק, לא, אבל אי אפשר לפרסם את זה, כי זה יכניס פה דברים של רשות היחיד לרשות הרבים, דברים שאני לא רוצה להיכנס, כאילו, לא רוצה לפתוח פה פצעים פרטיים של אנשים, גם אם הם משם, זה לא עניין לציבור. בכל אופן, מה שהדברים שנחמן אמר באגביות לגבי אבא שלו, אחרי 4 שנים אמרתי את זה לאחד מגדולי העסקנים, ככה פתאום איזה לילה דיברתי איתו בטלפון, פתאום קפץ לי בראש, אתה יודע, יש לי הקלטות, היה את הסיפור ההוא וההוא, הכל ברוך השם היה מוקלט, יש לי דברים, וזה גם נס משמיים, שמצאתי את זה במחשב ישן, סיפור שלם, זה סייעתי לשמי. אז הבנתי כמה זה יקר המציאות, כי אנחנו ברלד היה מדבר את זה חופשי, לכולם היה מדבר את זה. אני מניח שעוד יצאו עוד הקלטות, אני לא מאמין שאנשים מחכו ואנשים לא הקליטו, אולי כן, לא יודע, בכל אופן, זה מה שדיבר. אני יכול גם להגיד לך עוד מילה קטנה, שכן נתחיל למערכה, פגשתי יהודי פעם את חוכם ענק, שאז התחיל להתקרב לברסלב, היה גר בביתם, והיהודי הזה בתמימות, שאל אותי, וזה, והרב ברמן, וזה, אמרתי לו, אל תגיד לו הרב, אמר, יוילי, למה אתה מדבר ככה? זה היה מאוד 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 מאוד, יהודי מאוד מאוד מכובד, מאוד, אז אמרתי לו, שאני יודע שהבן אדם הזה, וכולי וכולי, כל התועבות, אמרתי לו, רק על המקשה נזלג, הוא ככה סתם את האוזניים בזעזוע, לא כאילו לא רוצה לשמוע. לא יכול לשמוע, לא יכול לשמוע, לא יכול. אמרתי לו, תראה, אל תשאל אותי, אתה הרי מכיר את נחמן ברלנד. בוודאי, בוודאי. יופי, לך תשאל אותו. זה היה דבר כל כך פשוט. הוא חזר אליי עוד יומיים, אמר לי, יוי, מה שאתה סיפרת לי, זה אפילו לא קצה איכות ממה שהבן אדם ההוא. התחיל לקלל את ברלנד, כאלה קללות נמרצות. נחמן אמר לי, כך וכך,
זה בתקופה שברלנד היה בחוץ לארץ, ברח לארצות
תחילת, לא, אני עכשיו נזכר בגלל פרט מסוים שהוא כבר היה באפריקה.
כן,
בארצות הזימה, לא יודע בדיוק באיזה. אני זוכר שהגיע אלי שם, מישהו ראה אותי עוד לדבר, זה היה בתחילת הזה, היה עוד כזה פחד מסוים לדבר.
המערכה עוד לא התחילה, המערכה עוד לא התחילה.
אני מדבר עכשיו בתחילת המערכה ממש. בתחילת המערכה עוד היה בחוץ לארץ, אבל אני אגיד לך למה אני חושב שזה היה בתחילת המערכה, כל הסיפור הזה, כי הגיע אליי שם אחד מהחבר'ה האלו, התחיל לאיים עליי. למה אני מדבר וזה, ניסיתי להתחמק, מה דיברתי? כלומר, אני ראיתי שאתה מדבר עם פלוני על המתחכם ההוא, ברוך השם, היהודי הזה עזב אותו לגמרי, יהודי מאוד ישר, מאוד, אומר לך, אתה מתחכם, אוי וזה, ברוך השם, היום גם משפיע ממני, משקה הדרים ברוך השם היהודי ההוא. אז היהודי הזה אמר לי, אז הרבה 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 גרוע ממה שדיברת לי. אז בקיצר אחד מהשבתאים הגיע אליי אז והתחיל להיים עליי, עוד היה פחד עצום להגיד שאתה מדבר נגדו. מי שהיה מדבר באמת היה מסתכן בפשוט בפסיכיה. אני חוזר לעניין של הקלטה, מאוד גם קשור לתחילת המערכה. אני נסעתי בראש חיידיש אלול, תוף שיניים ווב, נסעתי לאומן. זה היה ממש בתחילת המערכה, חודשיים אחרי שיצא המכתב של גדולי הנאש, ומקד מר, והמוי של רדנוסי. אז אני הייתי כבר בתוך המערכה, אבל הייתי מאוד 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 בשקט, מאוד 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 נזהרתי שלא ידעו כלום, כלום. ועד פורסם אפילו הזה, כמו שאמרת, זה היה שם ממש יריעת הפתיחה, של המערכה, הפרסום הזה התפרסם
ההחלטה המדוברת של נחמן ברלנד נגד אבא
שלו. אבא שלו ישו הנוצרי וכולי, שזה גרם ברוך השם להרבה הרבה יהודים, המון המון יהודים שפתחו אז את העיניים. זה היה המכה הראשונה שאנשים הבינו שכשהבן מדבר ככה על האב, הבן, היינו אומרים, יפה כוח הבן מכוח האב, בן זה נחמן ברלנד ואב זה המתואב. בכל אופן, אז אמר לי, אז כשזה יצא, אז עשיתי בדיוק לאומן, ראש חודש אלול, וזכיתי לקבל בשלי שודס, אחרי מינכה, שבת אחרי התוריים, זכיתי לקבל את המכות הראשונות מהשרצים שם. במצעי שבת התקשרתי לאחד מהחבר'ה שם בארץ, אמרתי לו, כשאחד מהם זרק לי, אבל בליל שבת, סליחה, אני אעשה סדר. זה היה, הייתי שם בשבת, באומן. בליל שבת הם חיכו לי, מחוץ לבית הכנסת, פנלתי שם בית הכנסת הסמוך יד הציון, לא בציון עצמו. וחיכו לי שם בחוץ, אני פחדתי שהם מחכים לי. והתברר שצדקתי.
רבי יואל, למה הם חיכו לך? הם ידעו שמה, שאתה עוסק במערכה?
אז יצאתי, אז התחילו לדחוף אותי ולכל היוונים, אמרתי, מה אתם רוצים? אתה כותב נגד הרב ברלנד, כבר היו כל מיני מיילים שהיו שולחים וזה וזה, אתה אל תתחבא מאחורי המקלדת, אמר אחד מהרוצחים. אתה, אמרתי, מה אני עושה? כי התחשתי, אז היה ממש פיקוח נפש שמישהו דיבר מילה. מה יש לי, מה עשיתי, מה אתה רוצה, מה היית רוצה, זה מדבר נגד מישהו, מה אתה מקשקש, מה? וכי זה זה להקריש, אז אחד אמר לי, אפילו ההוא, אמר לי, זה שם של פלוני, אומר שאתה פרסמת את ההקלטה הזאת. לא, סליחה, אמר לי, אפילו ההוא אומר שאתה מדבר נגד הרב. אמרתי, מה, ההוא מדבר ככה, מה יכול להיות? מתי שבת התקשרתי להוא, אמרתי לו, הם אומרים בשמך שאתה אמרת שמגיע לי מכות, מישהו אמר לי גם מהם, שמישהו התקשר ביום שישי מהארץ, יהיה לפוס באומן, צריך לתת לו מכות. אז קישרתי שזה ההוא. אז התקשרתי להוא, אמרתי, אתה אמרת להם לתת לי מכות וזה, אמרתי, לא אמרתי לתת מכות, אבל אמרתי שאתה מעורב פה. אמרתי לו, מה אני מעורב? אז הוא אומר לי, כי אתה, ההקלטה של נחמן מדבר נגד הרב, זה ממך. הייתי בכזה אלם, כי איך אני אגיד לך, לאנשים הכי קרובים בעולם, לא גיליתי שאני עשיתי את ההקלטה הזאת. אני יכול להגיד לך עוד משהו, שאני הייתי אצל נחמן ברלנד, הייתי עם עוד עסקן מאוד מאוד חשוב, אפשר להגיד את השם שלו, הרב החוסית רבי יולי פיליפ, שהוא עסקן מאוד מאוד ידוע בהרבה דברים, ואיתו ביחד היינו אצל, הייתי איתו אצל נחמן ברלנד. אז רבי יודל, אפילו רבי יודל לא גיליתי שעשיתי את ההקלטה הזאת, הוא לא קישר אפילו בין הפרסום של אבא שלו, יש להם מתחיל, לבין זה, באמת פיחדתי מהצל שלי, שאף אחד בעולם לא ידע שאני עשיתי, אז פתאום אני רואה שלא רק שאין סודות בעולם, אלא אחד מגדולי ראשי הרשעים שם, ארוך כמו שהגדרת אותו מקודם, הוא יודע שההקלטה הזאת ממני, אז החלטתי שיותר אין לי מה לפחד, ואמרתי, אם זה ככה, כאשר עבודתי, עבודתי, אני יוצא בגלוי, וברוך השם, אני לא מתחרט. אז באמת בשנה הראשונה, אולי גם בשנתיים השנים, הייתי בראש השנה עם שומר ראש כמה מטרים מאחוריי, והגעתי באמצע השנה, הייתי צריך להסתיר את הפנים שלי, והגשתי כובע שמש כחול על הראש, ועם מעיל כחול, משהו שלא יזהו אותי, בקיצור, הייתי צריך, באמת לא יכלתי להיות באומן כמו איש אוהב או נפשי, אני אוהב מאוד מאוד להיות הרבה באומן, והצטרכתי לוותר גם על ביקורים בשמן הצדיק, כי הייתי שם, גם שם קיבלתי דרישות שלום לבביות מאותם פרחחים.
ברוך השם, ברוך השם שאין זכר לימים האלו, היום כל פעילי המערכה מתהלכים, ברוך השם.
הנה, אתמול הייתי ברוך השם בצפת, ראיתי שם כמה מהמסכנים האלו, הם פרסמו שם את הזבל שלהם עם תמונות ילדי הצדיק, כל הג'ורה שלהם, וברוך השם מול העיניים שלהם קראתי לחתיכות וזה, ראו, חרקו שם ואפילו מילים, חלק מהם אפילו הכירו אותי, התלחשו ככה, אבל ברוך השם אף אחד לא התקרב. כשאמרים עזודי קדושה, עזודי קליפה נופלת. לצערי הרבה מפחדים, ראיתי גם בחורים אחרים, שיש להם יותר מרץ, יותר זמן, שהסתובבו לחפש ולשרש אחרי העבודה הזרה הזאת, ואחרו וניקו את האר, ברוך השם, מהזה ולזה. לא היה לי את הזכות לעשות את זה, אבל אשרי חלקם. אבל ראיתי שהם מסתכלים אחורה וקדימה. אין מה לפחד, איך כתוב שם בפסוק, כפר צירי שר צילם מעליהם, והיה הכל פוחלץ. אבל בוא, באמת, אז זה באמת היה פחד מוות ממש, יש לי הרבה לספר איך מזרחש מפה סיפורים מבהילים, שהפחד מוות שעבר עליו, פשוט הוא ברח מהבית, אני הגעתי אליו, וגם אני, השיניים שלי נקשו מפחד.
כן, לתועלת המאזינים מדובר בראשית המערכה שברלנד הוסגר לארץ, קאט שוב ובנים הייתה אז עדיין קצת בתוקפה, כבר אז זה היה לאחר עזיבה גדולה של הרבה אנשים מהוותיקים שם, שהם כבר שנתגלו תאובות ברלנד עוד לפני שהוא ברח לחול הם פרשו, אבל עדיין היו הרבה מבני הקאט עדיין שמה ונהגו באלימות. הרבה מאותם אלו שגם נהגו כבר באלימות כבר פרשו משם, ואנחנו יודעים על חלק מהאנשים שהיו מאוד פעילים אז בעד ברלנד שכבר פרשו. לא לשכוח, מאז ברלנד ישב בכלא פעם אחת, יצא החוצה, ראו כבר במה מדובר, באיזה מתואב, באיזה לא תורה, לא תפילה, נכנס עוד פעם על פרשת העושק, יצא פעם שנייה כמעט שנכנס פעם שלישית על פרשיות הרצח. ממש, הקאט מתפוררת לחלקים, ברוך השם, שכך תוסיף ותתפורר. אבל רבי יואל, אתם סיפרתם קודם משהו מאוד מעניין, שהייתם עם ההקלטה הזאת, לא עם ההקלטה, בעניין של ההקלטה הזאת, הייתם אצל אדמור מפוריסוף שליטה.
כן, כן, אני רוצה עוד להוסיף נקודה קטנה, שאני עכשיו נזכר, אתה אומר חלק מהאלו כבר, אז אני יכול להגיד שחלק מהפיוחכים, זה מזעזע, אבל זה אמיתי, זה אמיתי, הם תולים הכל במופתים וכל מיני סיפורי סבתא. אני יכול להעיד ויש שמות ותמונות. חלק מהרוצחים הפרוחחים האלו כבר אינם בעולם הזה. אני אומר לך, אולי אפשר להגיד שמות, מי שרוצה שזה אישית. מששת הרוצחים שנעו לי את המכות באומן, שתיים מהם בחורים צעירים, זקנים, כבר לא בעולם הזה. מי שיודע, יודע מי מדובר. אחד היה בחורצ'יק מאוד צעיר שלקח מנת יתר. כן, אני מחלתי לו, יהיה זכרו ברוך, אני מקווה שהוא זכה לחזור בתשובה לפני זה, שהוא לצערנו כבר לא בעולם הזה, אחד לקח דברים שלא צריך ומסכן, הוא כבר לא פה, ועוד בחור שטבע, מי שמכיר את הסיפור, בחור בכנרת שטבע, בקיצור, שניים מהם כבר לא פה, וזה, אני לא אדם גודל, אני אדם מאוד מאוד פשוט, והקדוש ברוך הוא לא שותק על כאלה דברים. זה שאחד מהשוכחים שנתן מכות לבצלאל גלינסקי, הדיין, שליטה, הבחור הזה גם נהרג, כידוע, עם אופניים, לא ארחיב את היריעה, אבל ראו פה דברים מאוד מאוד מבהילים. אנחנו לא חיים על אמונה של אמונות תפלות ועל מופתים, אבל הדבר הזה קרה וקורה לצערנו, השם יעזיר אותם בתשובה שלא יצטרכו איתו כאלה דברים, כי באמת אנחנו כואבים את הכאב של כל יהודי בפרט המשפחות שלהם, ואי אפשר להבין מה זה כאב של שכול. השם ישמרנו ויצילנו, הקדוש ברוך הוא יסלח לכל יהודי. אני ברוך השם זכיתי למחול להם, אבל מיזור לשומר, מה זה הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נלחם פה בשביל כינת השם צבוקויס, על מה כתוב וכמה הסכינוסי, זה כתוב על הדברים האלו, שעל זה הקדוש ברוך הוא לוחם, השם ישמרנו ויצילנו. יש עוד הרבה הרבה לדבר על הנושא הזה, אבל העירייה קצרה. אני אחזור למה שביקשת עכשיו, שכשישבנו אצל האדמו"ר מפוריסוב, אז הגענו באמת בשביל העניין של השולם בית, של להחזיר, להציל את המשפחה ההיא, ואז אנחנו דיברנו, אני דיברתי עם האדמו"ר, עוד לפני שהבאתי את נחמן ברלנד אליו, ואז אמרתי לו, שנחמן אמר לי כך וכך וכך על אבא שלו, הוא היה לא חיזר, הוא מאוד מאוד גדול, מי שמכיר אותו, לא יודע אם הוא רצה להאמין לי או לא רצה להאמין לי על הדברים מחרידים, אבל בגלל שלא זה היה הנושא, דיברנו פה על השלום בית, על ה... אז זה אמר לי שברלנד שבר את רגלו, מישהו באמריקה לא זוכר את הפרטים, מישהו זוכר יותר יכול להשאיר את הפאזל, אז ברלנד נפל משהו, שבר את רגלו, אז הוא ברח לאמריקה, לא זוכר בדיוק מה, אבל זה מה שהיה. אז האדום פה אמר לי, לא, 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 זה עוד רק תחילת המפלה שלו. הוא עוד יהיה לו הרבה הרבה מפלה אחרי, הרבה הרבה יותר גדולה. אני צחקתי ככה וזה, אמר לי, אתה צוחק? אחד, הוא דיבר רק על האכזריות שלו. אחד שמפריד משפחות, אחד שהורס משפחות, אחד ששלח לתת מכות, אחד שמתנהג בצורה כזאת, בעולם הזה הוא משלם. אני לא מדבר מה שמחכה לו שם. בעולם הזה הוא משלם, הבן אדם הזה עוד ישלם בעולם הזה. הוא חושב שעוד ראינו, זכינו לראות את ההמשך, מאיפה הכלב הזה הגיע. וזה עדיין, אני מקווה שזה עדיין לא הסוף, הוא יגיע, עוד נזכה לראות את המפלה, עוד בעולם הזה, את המפלה הסופית. אבל רק שהקדוש ברוך הוא ירחם על הטועים אחריו, שהם ייצאו, שלם באמת הלב. יוצא, מפסידים גם את העולם הזה, גם את העולם הבא. הנה, היום זה תשעת הימים, יש לנו ברוך השם, אז הרבה הרבה על מה לזכות. שכשישרנו אצל האדמו"ר פוריסוב, אז הגענו באמת בשביל העניין של השולם בית, של להחזיר, להציל את המשפחה ההיא, ואז אנחנו דיברנו, אני דיברתי עם האדמו"ר, עוד לפני שהבאת את נחמן ברלנד אליו, ואז אמרתי לו, שנחמן אמר לי כך וכך וכך על אבא שלו, הוא היה לא חיזר, הוא מאוד מאוד גדול, מי שמכיר אותו, לא יודע אם הוא רצה להאמין לי או לא רצה להאמין לי על הדברים המחרידים, אבל בגלל שלא זה היה הנושא, דיברנו פה על השלום בית, על ה... אז הוא אמר לי שברלנד שבר את רגלו, מישהו באמריקה לא זוכר את הפרטים, מישהו זוכר יותר יכול להשאיר את הפאזל. אז ברלנד נפל משהו, שבר את רגלו, אז הוא ברח לאמריקה, לא זוכר בדיוק מה, אבל זה מה שהיה. אז האדום פה אמר לי, לא, 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 זה עוד רק תחילת המפלה שלו. הוא עוד יהיה לו הרבה הרבה מפלה אחרי, הרבה הרבה יותר גדולה. אני צחקתי ככה וזה, אמר לי, אתה צוחק? אחד, הוא דיבר רק על האכזריות שלו, אחד שמפריד משפחות, אחד שהורס משפחות, אחד ששלח לתת מכות, אחד שמתנהג בצורה כזאת, בעולם הזה הוא משלם, אני לא מדבר מה שמחכה לו שם, בעולם הזה הוא משלם, הבן אדם הזה עוד ישלם בעולם הזה. הוא חושב שעוד ראינו, זכינו לראות את ההמשך, מאיפה הכלב הזה הגיע. וזה עדיין, אני מקווה שזה עדיין לא הסוף, הוא יגיע עוד נזכה לראות את המפלה עוד בעולם הזה, את המפלה הסופית. אבל רק שהקדוש ברוך הוא ירחם על ה...
רבי יואל, רק להשלמת העירייה, התחלתם לספר שכל החשיפה הראשונה שלכם לתועבות שלו זה בעצם מאותו טיפול של מקרה נוראי של פירוק משפחה על ידי רועותיו המטורפות, שמזה גם מסתעף שהבנתם שהבן אדם הזה הוא מתועב. אבל מתי לראשונה נודע לכם על מעשים מכוערים גלויים, שבעצם על זה, על אותם מעשים מכוערים ברלנד ברח מהארץ, ועל על, על כך בעצם פרצה המערכה הקדושה הזו?
נעים לא יסעניין, באותה פרשה אני דיברתי עם איזה דיין אחד שהיה מאוד מאוד מקושר לעסקן מאוד מאוד גדול בשעתו, כשהוא היה מעורה שם בשלוב בנים בכל הפרשיות, היה לו הרבה עבודה לצערין היה לו שם. אז הוא אמר לי כל מיני משפטים עליו בעצמו, על ברלן, שהוא עצמו נגוע בענייני קדושה. הייתי מאוד, אמרתי לו, תעזוב, ולא, ידעתי כבר שהוא משוגע ומתעולל, וכבר התחלתי להבין, אבל אמרתי לו, בכל זאת, לא נראה לי ברמה כזאת. והוא אמר לי, אוקיי, יואי, אתה תמים.
ברלנד כבר ברח, באותה תקופה ברלנד כבר ברח לחול?
לא, לא, לא.
ואין לו.
היה ממש לפני. אבל אז כשהתגלה של כל העולם עם נחמן שלום, כשהתחיל זה, אני גם זוכר כשהתחיל, הרי מאז שהתחיל לגלות החרפה, ועד למערכה עצמה, היו כמה שנים שהציבור ידע, כל פעם מי שרצה לדעת ידע.
הציבור ידע שהוא ברח.
וידע גם למה.
לא, אבל ברעיונות, רבי יואל, ברעיונות של הרב החסיד הרב שלום נתן דייץ', הוא הסביר בדיוק בתור אחד שהיה מעורב בראשית המערכה, המעשים המכוערים של ברלנד יצאו לאור בחודש תמוז תשע"ב. מה שמזעזע, שזה התחיל בתור שמועות והתלחשיות בתוך כת שבובנים, לאט לאט. יצא חוצה לתוך חסידות ברסלב, ברלנד בורח לחוץ לארץ רק בחורף תשע"ג. המערכה היא רק אחרי 3 שנים כשברלנד מוסגר לארץ. כ3 שנים.
נכון.
אז מתי לך נודע למעשים המכוערים?
זה מה שאמרתי עכשיו, אז בשלוש שנים, אני זוכר אפילו, זה היה עליי בתשע"ב, זה ה"ג, לא זוכר מתי, הייתי בשול, איזה פעם הייתי בירושלים, אני גם בבית שמש, אבל... הגעתי לירושלים, וראיתי את דוד שלי, הצדיק, רב נוסן דוד, איך הצדיק לברוכה, מאוד מאוד רותח, זוהם, כועס, מי שהכיר אותו, זה היה דבר נדיר אצלו. ושאלתי, לא יודעת, שאלתי אותו, אחד מהבנים שלו, על מה הוא מדבר שם, על מה הוא כל כך כועס. אז אמר לי, לא שמעת מה שגילו הרשע הזה, שהוא כזה, אמרתי, נו, באמת, אז מה, ייקח ללב, נסון דוד הצדיק, ייקח ללב את הזה, כי אף אחד לא דיבר, אמרו, בסדר, משוגע, מטורף, יופי, הגיע סופו, כולם יברחו ממנו, ושלום, כן, זה דבר כזה פשוט, וזה, באמת, אז התפרק קקת, כן, המשוגע הזה ברח אז, וחוץ מבהתחלה היה רק השויט הזה, ריכטר, ועוד כמה בודדים ממש היו איתו, בתחילת ה... אז שהוא היה שם מוות פה בארץ, כמעט שהם התביישו בו. לולי הרשע מרושע מוטה, וכל המאשרי ילדים למיניהם, והשותקים והמשתיקים והמקטקים עם המחלקת, כל הצדיקים האלו, אם לא הם, אף אחד לא היה נשאר שם. מי היה אבא מני להתקרב לכזה בן אדם מטורף, מטונף, שמסריח ממנו מכל העולם. אלא הרשעים האלו, המוטה הזה וכל האלה ש... תעקוב בייזין וינקר מוישה סלמינוביץ' עם אח שמוי וכל הרשעים האלו שידעו והודו וינקר מוישה אמר לי במז'יבוש בשנה הראשונה נסעתי בדרכים לדרכים פגשתי אותו ואמרתי לו אל תגיד לך את אני פה כי תחלתי אפילו שהוא עצמו יגלה למישהו ואני אקבל מכות שם בנסיעה זה היה חודש אחרי המכות שקיבלתי בשביל שול וזה היה בלשני ראש השונה אני נתתי אותו במז'יבוש המשוגע הזה וינקר מוישה אז אמרתי לו בואי נשאלה למתי זה הרי, כי אני זוכר שמדבר איתו, וזה הודע לו שזה יודע את כל התואבות. אמרתי לו, אתה יודע, אז איך אתה? אז הוא אמר לי, הטיפש הזה, אם זה היה אבא שלך, אם זה היה אבא שלך, לא היית הולך איתו כזה מלחמה. אז רבי יהודה פיליפ אמר איתי ביחד, הוא אמר לי, נכון, ולכן גם מוישה רבינו אסור לו לשפוט את אבא שלו. כי באמת אם זה אבא שלי, אני אשפוט לא נכון. כי באמת את אבא אי אפשר לשפוט, אז אני לא אבא שלו, ואני אומר שמה שבן אדם עושה כאלה דברים, אז השכל ההיגיון והתורה הקדושה כמובן אומרת מה צריך לעשות, זה בן אדם ולא האבא ולא רגשות של בן לאבא, זה מה שקובע מה שצריך לעשות. אוי ואבוי עם רגשות של בן לאבא צריך להגיד, בדיוק ההפך, אמרת הדבר הנכון, אתה לא יכול עם רגשות של בן לאבא לשפוט, כי אם כן כולם היו פסולים להיות דיינים וכולי, בן לא יכול לשפוט את אבא שלו. אבל הוא לא אבא ולא סבא, ואל תערב פה רגשות עם דיני התורה. אז לולי כל המשוגעים והרשעים האלו, כמו איש הטיפש, באמת מתכוון ברצינות, באמת משוגע לגמרי. אבל הרשע מוטה וכל הרשעים האלו, שרק עושים לאנשים מסוימים, שמה שגרם להם, שהמון המון יהודים תמימים עדיין שבועים בקט הזאת, עדיין, וחזרו אליו כשהוא חזר לארץ, כשהוא חזר לכלא אחרי זה ואחרי זה, וכל המשוגעים שנצמדו אליו לאחרונה, בשנים האחרונות, על כל פנים למיסיונרים שלו, שרק מציגים את התמונות ה...
לא, ברנד לייאס, זה בתור דוגמה לצדיקים בדורות קודמים, בדור הקודם.
פשוט, כן, 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 כן. אני הייתי אומר על תעודה אחרת.
הם מדברים על הסטייפלר הקדוש, הם מדברים על הרב עובדיה יוסף.
חבר את חיים קניאסקי, הוא הכחיש את זה. הוא היה מגיע לפעמים, היה חברות השד, איזה שטויות. איך תשאל כל אחד? יש דווקא, יש פה סיפור ש... חושב שהגיע הזמן לפרסם את זה, אולי פעם, אולי ברמת דיברו את זה, אבל אני שמעתי את זה מזאת של רב נסודובי, זה רטריק לברוכו, וגם מרמון של קרנה, שגם שמע את זה אז. היה לפני, כשהמתואב הזה הגיע מבני ברק לגור בירושלים, אנשים יודעים את זה, שהוא פשוט ברח מבני ברק, הוא פשוט הלך שם לכל הגמחים, וכדרכו רק ידע לקחת, דרך דיו, ו... אז הוא הגיע לירושלים, וברוב צדקותו התחיל להתחנף לכל אנש, נתן לכולם כסף, אז כאילו להכניף לכל אנש, וגם לסבא של רב שמי שפירה הוא גם נתן לו כסף, ואז כשהתחילו הבני ברקים של הגמחים להתעורר, אז זה היה ממש חשש של חילול השם גדול וחילול השם רבינו, הם הגיעו לתנא מחסידי ברסלב פה, מה זה? ברלן פה הגיע, לקח כסף ולא החזיר, ברח לירושלים. מה זה כל הדבר? מה זה ההתנהגות הזאת? והיו אנשים יקרים עדכנים שפיחדו מחילול השם רבינו, אמרו, בסדר, נביא לכם את הכסף. והתחילו להסתובב בין אנש היקרים בארץ, בירושלים, לגייס את הכסף כדי להחזיר לגמחים האלו. אז הם התפלאו מאוד כשהגיעו לרב שמואל שפירא, נפקו אצלו, אמרו לו את הסיפור וזה, הוא ניגש לארון, עושה להם את כל הכסף, אמר, לא נגעתי בכסף הזה. הצדיק הזה הרגיש שמשהו פה מסריח מהכסף, כן, זה כבר פרשנות, הוא לא אמר על עצמו כלום. אבל ברור שזה מה שהיה, הוא כבר הבין שהכסף הזה הוא כסף מסריח, הוא הרגיש, או שצדיק עם הקדוש ברוך הוא שומר אותם, שעבר תקופה וכאידור רב שמואל לא היה לו כסף מיותר. היה חי ממש רק ממה שיהודים הביאו לו. ובכל זאת הכסף הזה היה שמור, עשי את זה בשלמות, הספר הטיפש הזה, הצרף, מביא כאין זה מהסיפור הזה שהוא, מה שהיה פה, זה לא היה בדיוק, לא זוכר, וגם לא מעין אותי איך הוא מביא את הסיפור, אבל הוא מאזכר איזה חלק קטן מהסיפור הזה, איך שרב שמואל נתן פה כסף, להצלת המתואב מהוויזיונות ומהגזלה שלו. לא מעין הגרסה שלו, רק מה ששמעתי אז, אני שמעתי את זה עם נסנדוביץ' שפיר, אמרתי, אז נסנדוביץ' אמר לי אז עוד משהו שהוא זוכר שפעם המתואב רקד באיזה שבס חנקה באומן, במירון, אז הוא רקד על השולחנות. כאילו, שהסתכלו עליו, צאו מבלעז. אז רפון שפירה אמר, אמשוג אינו. אמר לי רב נחמן דוד, זה היה נדיר, אולי אפילו שזה היה פעם יחידה, אני צריך לשמוע את זה, יכול להיות שיש איזה מוקלט. רב נחמן דוד אמר לי, נתת לי לגלות, אמשוג אינו. זה היה מאוד מאוד בזרזע מזה, שרפון אומר, אמשוג אינו, כאילו, גם במירון היו הרבה טיפוסים שהיו יכולים לרקוד, אולי לעשות דברים יותר משוגעים. רב שמואל לא היה אומר על בן אדם משוגינה. כשרב שמואל, הפה הקדוש הזה, היה אומר משוגינה, הוא התכוון למשהו יותר ממשוגינה. מה שרבנו אומר שהטרור לא יצא לעשות משוגע ממש. וכל השקרים שאומרים לשמוע עליו, כמובן שאין להם שחר. רב שמואל בכלל לא היה מדבר אפילו על אנשים גדולים. לא היה משחרר כאלה סיסמאות שהטיפשים האלה אומרים לשמוע עליו. ובוודאי, בוודאי היה לה כזה מתואב, הוא לא אמר, היה לו הרגשה מאוד 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 גדולה, היה שתקן, היה מדבר הרבה. אבל כשהיה אומר על מישהו משוגינו, שמעתי גם שהריב מציאו, זה רצה בגלל קודש לברוך, שראו אותו רוח הקודש גדול. צריך לברר בדיוק פרטי הסיפור, למה הוא אמר, אבל הריב מציאו, שהיה מקבל כל צרוע וכל מסכן וכל מי שרק היה מגיע, גם אמר עליו שהוא משוגינו. גם שמעתי לאחרונה, שהנציב שולם, הדמום הסלונים הקודם, שגם אמר עליו שהוא משוגע, משוגינו.
רבי יואל, זה פשוט יפה מאוד, שאתם מספרים עכשיו סיפורים חשובים, שגם אנחנו כאן בקו הקדוש, חלק מהסיפורים שמענו ממקורות אחרים, ולא שאתם צריכים אישור, אתם כמובן מקור מוסמך ונאמן, אבל זה מראה כמה דברים מדויקים. את מה שסיפרתם על הכסף של רב שמואל שפירא, הסבא של הרב הצדיק רב שמואל שפירא, הסבא שלכם שפר פה בקצרה, רב שלום נתן דייץ'.
אני מתנצל ש...
לא, אדרבה, זה מצוין, זה מצוין. ועלה כאן בקר בחודשים האחרונים גם איזשהו סיפור מהרב הקדוש הנתיבות שלום, שאגב השבוע זה יום הדילול הקדיש הדילי, גם שסיפר לנו אחד מחשובי חסידי סלונים שהנתיבות שלום פעם ראה את ברלנד עם החבורה שלו יוצאים מהכותל, והוא זז הצידה ועשה תנועה של שלידה עם, גם עם הפניו הקדושות וגם עם ידו הקדושה כמדומני. ומי שסיפר את הסיפור כאן, אחד מחשובי חסידי סלונים, סיפר לנו את הסיפור, הוא אמר שהוא מעולם לא ראה את הרבי עושה ככה תנועה על בר ישראל, והם התפלו על זה באותו זמן. הם התפלו באותו זמן, ואחר כך הם הבינו, אחרי 20 שנה הם הבינו הכל.
אז אם מישהו יוצא להגיד שהסלונים הרבי היה מסנגד, וסלונים היה התנגדות לברסלב, אז יכול לברר, הסלונים הרבי היה... כן, סלונים זה היה מאוד מאוד קרוב איפה שרב לוי יצחק גר, מי שזוכר, היה גר בדבר הנביא שם, היה עולה, היה הרבה פעמים נפגש איתו ברחוב, והוא היה מאוד מאוד מכבד אותו, גם שסלונים וברסלב לא היו ילידים, בוא נקרא לזה, היה מאוד מאוד מכבד אותו לוי יצחק. אם אני לא טועה, ראיתי את זה גם לאחרונה באיש חסידך, או ביום אותה קצת קראתי, אז גם שם הכתוב היה... היה מאוד מאוד מעריץ ומעריך אותו, כן? אנחנו לא חסידי סלונים, ובוא נגיד, לא זה הבעיה שלנו, שבגלל שהסלונים היה נגדו, אבל רואים שגדוי לישראל, מי שרק נפגש, שמעתי גם, צריך לברר את זה, שמושמות ללב רגם, גם אמר עליו איזה ביטוי, צריך לדייק, צריך לשאול, אני לא זוכר את הפרטים, אז אני לא רוצה להגיד, בלי שאני זוכר בדיוק, גם אמר עליו איזה ביטוי כזה, לא זוכר, משוגע או מטורף.
זה צדיקים, צדיקים שהיה להם רוח הקודש
וביקות
גדולה, חוש רע.
מדבר פה בצדיקים שהיו מקרבים, כל מסכן, אנשים שיש היה לעמוד לידם בגלל הריח, כל מיני כאלה מדוקאים שהיו מוצאים את המקום שלהם שם. ממנו, אותו הם לא סבלו. פשוט מאוד, למה הם הריחו, הם ראו מה שאנחנו רואים, כמו אליהו הנביא עם הנבלה, שאז הוא לא סתם את האף, ועל עניינים שבקדושה הוא כן סתם את האף.
כן, כן, כן. רבי יהודה, אז התחלתם לספר שפעם ראשונה שנחשפתם למעשים המכוערים ממש בהדיה, זה בשול מידות שלכם, רבי נתן דוד שפירא, זכר צדיק לברכה, לוחם מלחמות השם.
כן, כן, שהוא היה, הוא ממש ממש בער כמו לפיד. אז ואני התפארתי, אמרתי, את מי זה מעניין, יאללה, שברח כבר לחוץ לארץ, שהתפגעו שמה ושלום על ישראל, כאילו לא הבנתי בכלל על מה המערכה, שלצערי אז באמת אנשים לא התלהבו מלצאת למערכה, הציבור כמובן, כידוע, לא מחפש תעסוקה, בוא נקרא לזה ככה, ולולי המערכה שיצא בזכות המסירות נפש של האחים, הרב חוסיד רב לייזר והרב חוסיד רב יומטר שליטה, לזכות המסירות נפש שלהם, בדיוק אני חשבתי אז בחנוכה הראשונה שזה היה בתחילת המערכה, שעוד אחד התעורר ועוד אחד התעורר ועוד עסקן ועוד רב, אז קישרתי את זה למה שכתוב במגילת אנטיוכוס, שהיו כל מיני עירי השם שנרבעו במערות, אחד בו אחד שם, היו קהל ישראל, לא היה מן ישראל, כמה שהיו מתלבנים בכל הצהרות והזירות, אבל היו מלא יהודים גרעים מושלמים שהתחבו והתחבו והתחבו. כשיצא יהודו המכבי, כשרפסיור ובונוב יצאו שם המלחומה, כתוב שם הלשון, ונזקפצו עליהם כל ירי השם, משהו כזה הלשון. זאת אומרת שיש, צריך אחד שירים את הדגל מי להשם אליי, אחד שיצא גיבל, זה קורה פה, אני זוכר את השמה ישראל הראשון של רבי זכר, שזה ידהד, אני שמעתי את זה כמה פעמים, ובכיתי כמו תינוק, זה זעזע את כל הרמח שסו. תחילת חיית המערכה, ועוד לא היה, באמת מי ששמע את זה אז, באיזה כאב, אז זה קדוש, ובאיזה מסירות נפש, הוא צעק את השמה ישראל הזה. אז הבין פה שזה פשוט המילה השם אליי של נתיסיור, כזה נראות לו שמישהו אירי השם צריך לבוא אל הדגל, אין מה לעשות.
רבי יואל, אנחנו רוצים להודות לך על הדברים הנפלאים שחלק נכבד מהם זה סיפורים כאן שמתפרסמים לראשונה, שר כוח על הזמן שהשקעתם, וגם שר כוח על, על זה שלקחתם, דחיתם לקחת חלק בראשית המערכה, בוודאי שאותם נחשונים, אותם גיבורי השם, שלקחו חלק בראשית המערכה, אנחנו, כלל ישראל צריך להודות להם.
אי אפשר לשכוח את הרב יניב אסיס, שכשפתחנו את הקו, זה גם היה, זה קשור לימים האלו, אני זוכר זה היה בטישבוב אחרי הצהריים, כבר היה מותר לשבת, אז התיישבתי ככה, הייתי עם עוד כמה חברים, במשרד פה בבית שמש, פתחנו את הטלפון, הייתי באמצע ההזנה הקודמת, של מביא יצחוק, איך אומר את הקינס של טישבוב, בארץ ברסלב, אז דיברנו על ורלנד, על כל המערכה, וצריך לפתוח קו, כן צריך לפתוח קו, לא צריך לפתוח קו, דיונים כאלו, ואז נחצתי על 99, שזה מביא אותך לאיפה שעצרת בפעם הקודמת, אז מביא יצחוק נתן את, את הפסוק באיכו, נוטו קוב, לא שומע, נטע קו. אמרתי, חבר'ה, הנה הצורה של רבי יצחוק. זה קצת מצחיק לטישבור, זה היה כזה סיפור, כולם היו שם הזה, נטע קו, חבר'ה, זה מה שצריך. אז על המקום הזה, התחלנו איך וזה, ולבדוק, אבל אף אחד לא היה מוכן לדבר, אז החלטנו שרק מביא הקלטות של ברלן, שזה מספיק חומר בשביל לייבש את הקיונוס. כאילו מה החומר, איך הוא מדבר נגד צדיקים, איך מדבר על הקודש ברוך ועל מויש רבין על האורך, לא מה, מה עוד צריך פה. אז החלטנו, יאללה, רק נביא את ה... את ה... אחר כך התחלנו לחפש מישהו, פתח תוכנות כל מיני של שיבוש קול, באמת מתחילת הקו, אפשר, אולי אפשר לגלגל את זה, לשמוע איך שהיום מדברים עם קולות מוזרים כאלו, עד שהגיע ראש וראשון רבי יניב אסיס והתחיל באמת לדבר עם הברן שלו, עם העירת שמיים שלו, עם אותה מתחכם עצום, אני משתגע ממנו, הפיקחות, ההיגיון, שזה גם בזכות צחי הורוביץ, שהוא נתן לי את השם הזה, הרב נקר נתן לו, לא זוכר בדיוק, אבל זה היה אנשים שלא הכרתי עד אז. אחת הלכות אל השם, הגעתי לצדיק הזה, יניב אסיס, והחבר'ה האלה אפילו לא הכירו מזה, ואני זוכר שביום שהם גילו שזה אחד יניב אסיס, מביתר היינו פתוחים שהלילה יהיה חז ושלום על ויתו של יניב אסיס. וזה לא היה נראה רחוק מזה, הם באמת הגיעו אליו. סיפור שלם אפשר לשמוע אז יניב, איך מספר הכל. אפשר להגיד גם שמשפחתו של יניב אמרו לו, זהו, אתה עוצר עכשיו. אנחנו צריכים אותך עוד פה בעולם הזה, אתה עכשיו עוצר, ובאמת התייעץ אז עם הרב נקה וזה, כי באמת רצה להפסיק נס גלוי שהמשיך, ואז ראו שכל התוכלת הזה זה הבל הבלים, הדיבורים. אני זוכר את הססון והשמחה כשהם גילו, הכלב השדרן הזה הוא יניב אסיס. אני זוכר, המיילים רצו, הרוצים יוסף תחובים עם מביונים בדבר הרומון, שזה הכלב בביתר, ובאותו יום הגיעו פרחכים אליו הביתה וכו'. אבל בחסדי השם נתגבר והמשיך, והנה אתה זוכה עכשיו להמשיך.
אנחנו זוכים, אנחנו זוכים עוד לשמוע את הרב יניב אסיס עד עצם היום הזה בהודעות בקו.
כן, 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 נכון, נכון.
עושה ומעשה במערכה הקדושה, זוכים לשמוע גם אותו כאן בקו. ובאמת, הזדמנות...
הוא מניב פירות הסיסיים בעין הרע, ברוך השם.
הזדמנות להודות לו ולכל אותם אנשים שהיו הנחשונים במערכה הקדושה, וכל אותם אנשים שגם מסייעים עד עצם היום הזה, וברוך השם, כמו שהזכרנו כבר, אפשר לומר, כמו שאמרתם רבי יואל, שלא נשאר שום דבר מהסכנה ומההפחדות, וברוך השם, גם רבים מאלה, אני יכול לספר על איזשהו אחד משוב ובנים, שבראשית המערכה, היה אחד הלוחמים הגדולים של ברלנד, באיזשהו אופן, שנודע לנו לאחרונה שאותו אחד בעצמו, פרש בצורה כזו ואחרת מהקאס, בטח שהוא כבר לא מאמין בברלנד, הוא גם בעניין הזה של נלחם מקו רסלב באיזשהו אופן, נודע לנו שאותו אחד כבר מזמן לא מאמין בברלנד, ברוך השם גם מבני הקאס פורשים, והם הולכים ומתמעטים ברוך השם.
כן, כן, ברוך השם, כי השקע אין לרגליים.